מגילת אסתר פרק ה' ויהי ביום השלישי, עדיין תוך כדי הצום, ותלבש אסתר מלכות. הכוונה של אסתר הייתה להזכיר למלך את המקרה של ושתי, אבל להפך. ולומר לו שוושתי רצתה חלק במלכות כדי לקחת ממך את הסמכות. אבל אני רוצה חלק בסמכות שלך כדי לעזור לך. כי הרי המן קיבל חלק במלכות שלך והוא מקבל החלטות, אבל באמת הם נגדך. ואני רוצה את הסמכות שלו כדי להחליט לטובתך. ואני לא רוצה להיות רק אשתך, אלא מלכה מצד הסמכויות. ולכן לבשה מלכות מול כתר המלכות של ושתי. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, שלשם אסור היה לה לבוא, אבל היא לא המשיכה ללכת, אלא עמדה שם אחרי שכבר התחייבה מוות, ואמרה בזה לאחשוורוש, אתה אמרת לבשתי לבוא, והיא לא באה, כי היא נגד הסמכות שלך. ואני באה אפילו שלא אמרת לי לבוא, כי אני לטובתך. ואת ושתי הרגת על זה, אני מביאה את עצמי למצב של מוות מרצוני, ואתה תבחר אם לחנון אותי. כך שאותה הרגת, ואותי אתה תחיה. ואם לא תיתן לי חלק במלכות, אז ממילא אני מתה. ולכן עומדת נוכח בית המלך, לומר שהמטרה שלה להיות שותפה בבית המלכות, ושווה לאחשוורוש. כי והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, כך שהיא עומדת מולו ומקבילה אליו. והיא יודעת שהוא רואה אותה, וברור לה ברור לו שהיא מתכוונת להתאבד, אם הוא לא מוכן לעשות את בקשתה, לתת לה חלק במלכות. והיא קירות המלך את אסתר המלכה, שהיא עומדת כמלכה ורוצה חלק במלוכה, עומדת בחצר ומחכה להחלטה שלו. נשאה חן בעיניו, ושוב היא נושאת את מסע החן על כתפיה בניגוד לרצונה. ויש את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, שבזה הוא חונן אותה ממוות, ומציע לה את האפשרות להשתתף בקבלת ההחלטות בממלכה. ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית, למרות שזה לא חלק מהטקס החוקי, אבל היא אומרת לו בזה שהיא רוצה שותפות מלאה בשרבית. אתה מחזיק מכאן ואני מכאן. אבל המלך עוד לא יודע מה היא בדיוק רוצה, ולכן, ויאמר לה המלך, מה לך? כלומר, מה כל כך מפריע לך שאת מסתכנת במוות? אסתר המלכה. ואת אסתר המלכה, וחולקת איתי במלכות אם זה מה שאת רוצה. ומה בקשתך? מה הרצון שלך שאותו את מחפשת? עד חצי המלכות, והיא נתן לך. שגם אם את רוצה קרוב לחצי המלכות ולהיות שותפה איתי במלכות, כל עוד שאני אהיה קצת יותר ממך, ינתן לך הדבר שאת רוצה. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, כלומר זו לא בקשתי. אבל אם טוב בעיניך, אז נמשיך את ההשוואה לבשתי, שהיא עשתה משתה לעצמה ולאנשים, ואני עשיתי משתה לך. ויבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. ואסתר מצרפת גם את המן, למרות שעוד אין לה תוכנית מסודרת. כי היא רוצה בסופו של דבר לומר למלך שזה או הוא או היא. והיא רוצה את החלק שלה בקבלת ההחלטות על חשבון המן. ולכן צריך שגם הוא יהיה שם, למרות שהמן הוא לא המטרה האמיתית שלה. כי באמת היא רוצה להחזיר את האיגרות ולבטל אותם, ולהרוג את המן לא יספיק לה. אבל כל עוד המן שולט במה שהמלך עושה, אין סיכוי שהמלך הסכים לבטל את האיגרות. ולכן צריך להוריד את המן מהמעמד שלו כמחליט בממלכה. והרבה דברים יכולים לצאת מזה שהמן יהיה שם. גם מצד שהמן גאוותן, וזו נקודת התורפה שלו, ולכן צריך להעלות את החשיבות שלו, ולגרום לו להתגאות, ואז אולי הוא ינסה למרות במלך ואפשר יהיה לסכסך ביניהם. וכשהוא בא למשתה עם המלך והמלכה, זה מעלה את הדרגה שלו בפתאומיות. וגם, ייתכן שהמלך יחשוד למה אסתר מזמינה את המן כשהוא היה רוצה להיות איתה לבדו. וגם, כדי שאולי תימצא דרך לגרום לחיסול של המן, תוך כדי המשתה. וגם מצד הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהמן עוד לא הגיע לשיא המעלה שהוא צריך להגיע אליה. ולכן צריך להרים מהר את הדרגה שלו, ואז אפשר יהיה להפיל אותו. ואסתר תראה במשתה עצמו מה אפשר להשיג, ותפעל לפי ההזדמנויות שיווצרו. ובכל אופן, כל זמן שהיא לא בטוחה שהיא תוכל להשיג את הבקשה האמיתית שלה להחזיר את הספרים, היא לא מנסה. כי אם היא תנסה מוקדם מדי והמלך יסרב, לא תהיה עוד דרך הצלה. ולכן היא קודם כל מושכת את הזמן ומחפשת הזדמנות. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, וכבר יש כאן התחלה טובה. שאסתר למעשה שולטת באחשוורוש, שעושה את רצונה מרצונו, ושולטת גם במה שיעשה המן בעל כורחו. ולכן ויבוא המלך, לשון יחיד, כי רק הוא בחר לבוא מרצון. והמן בא בלי ששאלו אותו, אלא משתה אשר עשתה אסתר, כדי שישתו ויהיה יותר קל כשהם שטויים. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, לאחר ששתו חוזר ואומר, מה שאלתך, כלומר, מה הדבר עצמו שאת מבקשת ממני בפירוש, וינתן לך הדבר הזה כמו שאת מבקשת, ומה בקשתך? בקשה בתנך זה לא כמו שאומרים היום. בקשה זה הרצון שאדם חותר להשיג. וכשרוצים לומר לבקש ממישהו בתנך, זה לשאול. לכן שאלתך זה מה שאת מבקשת בפירוש, ובקשתך זה הרצון שאת מנסה להשיג דרך זה גם בלי לומר בפירוש. עד חצי המלכות ותעש. שאפילו אם זה עד חצי המלכות שאני משתף אותך בה, תעשה הבקשה, ולא רק מה שביקש בפירוש, אלא גם בדרך כזו שהרצון שלך יתמלא. וחשוב מאוד שהמן נשמע את זה גם, כדי שידע שהמלך מוכן לתת לאסתר יותר ממה שהוא נתן לו, וידע שאין לו יכולת מולה. וטען אסתר ותאמר, אסתר יודעת שאם עכשיו היא תבקש להחזיר את האגרות, או תחשוף שהיא יהודיה ותנסה להפיל את המן, המלך ימצא דרך להציל אותה ולהשאיר את המן ואת האגרות. כי הרי דעתו של המן מוערכת אצלו יותר מדעתה, וכי פרשת הכסף לימדה אותה שגם המלך רוצה באמת להשמיד את היהודים. ולכן לאורך כל המשתה היא מחפשת סימן ואות מאת השם, שהנפילה של המן כבר מתחילה כדי לחשוף את הסוד. ועדיין לא היה שום סימן כזה. ולכן היא מתחילה, שאלתי ובקשתי, ואומרת לו שיש לה גם שאלה וגם בקשה, ובונה אצלו סקרנות. אבל כיוון שעדיין לא קרה שום דבר שיראה לה שאפשר כבר לגבור על המן, היא דוחה את העניין למחר. ואומרת לו, אני לא כמו ושתי, ולא רוצה ללכת נגד רצון המלך, אלא להפך, לעזור לרצון שלך. ולכן רק אם מצאתי חן בעיני המלך, מספיק, עד שהוא רוצה מעצמו לעשות את רצוני, ואם על המלך טוב הדבר עצמו שאני אבקש, שהמלך מוכן לעשות אותו בעצמו, וזה לתת את שאלתי שאני אבקש בפירוש, ולעשות את בקשתי שיתקיים גם הרצון שמאחריה, עד כאן היא בונה אצלו ציפייה, ואז פתאום היא נסוגה. והמלך יבין שקשה לה מאוד לבקש את הדבר בעצמו, ולכן מחר כשהיא תבקש, הוא לא יוכל למהר ולדחות אותה. ולכן היא אומרת רק, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם שוב, ובינתיים יהיה יום שלם שיוכלו לקרות בו דברים שישנו את המאזן מול המן, ואולי יהיה סימן טוב מאת הקדוש ברוך הוא שאפשר כבר להפיל אותו, ומחר, שזה הזמן שאפשר להילחם בו בעמלק, כמו אצל יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק מחר, כי המזל צריך להשתנות, וצריך לתת את ההליכים לעשות את שלהם במהלך הלילה. כי כמו שהחורף הוא הקדמה והכנה לתבועה שבאה באביב, כך הלילה הוא הכנה ליום שבא אחריו, ובלילה מתנהלים תהליכים שלא ניתן לראות, וביום שאחריו יראו את הפירות שלהם. ולכן היום, שהוא היום השלישי של הצום, והוא יום צרה לישראל וחולשה, זה יום שהמלך עדיין הצליח, והמזל של המלך נמצא מול המזל של עם ישראל. לכן היום לא יהיה יום טוב להילחם בו. ובלילה יכול להיות שכבר יתהפך המזל, והמלך יתחיל ליפול, ועם ישראל כבר יסיימו את הצום ויתחזקו שוב, ולכן מחר יעשה כדבר המלך, שהפעם היא מתחייבת לומר את שאלתה ובקשתה, וגם זה רק כי זה דבר המלך, והיא לא רוצה ללכת נגדו בשום דבר. ואם כן, למעשה נראה שהמשתה הראשון לא עשה כלום. אבל המשתה הזה יש שתי תוצאות, אחת מיד ואחת בפרק הבא. התוצאה הראשונה של המשתה מגיעה מיד. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, אומר המלבים שדווקא ביום ההוא הוא יצא שמח וטוב לב, אבל עד אז לא היה לאמן אפילו יום אחד בחיים שלו שהוא היה שמח וטוב לב. כי זה המצב של גאוותן כל כך כבד. כל הזמן הוא עובד כדי להגיע למדרגה גבוהה יותר ממה שהוא נמצא בה. וכשהוא כבר הצליח להשיג את המדרגה הזו, הוא כבר חושב על מדרגה גבוהה עוד יותר. וכבר רואה שיש עוד אנשים יותר חשובים ממנו, שקודם הוא אפילו לא השווה את עצמו אליהם. ושוב הוא לא מרגיש טוב, וצריך להשיג גם את המדרגה הבאה. ולכן המן עוד לא היה מרוצה כל הזמן שיש עוד אנשים יותר חשובים ממנו. אבל כאן במשתה הוא עלה למדרגה חדשה, להיות כמעט שווה במעלה למלך ולמלכה, כיוון שהמלכה מזמינה אותו לסעודה שלה עם המלך. והוא בכלל לא התאמץ עוד להגיע למדרגה הזו, והוא עוד לא הספיק להצטער ממה שאין לו אותה, כי הוא עוד נלחם על מדרגות נמוכות יותר. ולכן באותו יום היה לו שמחה וטוב לב בפעם הראשונה. וגם הפעם הזו מתקלקלת, וכראות המן את מרדכי בשער המלך. כי כל מה שמרדכי יצא משער המלך ולבש שק, היה כדי שאסתר תוכל לקבל את ההחלטה לבוא אל המלך מרצון. אבל מרגע שזה התבצע, הוא חזר לשער המלך והוריד את השק, כדי להיות כמה שיותר קרוב למה שקורה, כדי שהוא יוכל לדבר עם אסתר ישירות ולייעץ בכל מה שעוד יקרה. ועד עכשיו המן ראה את מרדכי בשק ואפר ונהנה מהנקמה, ופתאום הוא רואה אותו, למרות שהוא מיועד כבר להשמדה עם כל העם שלו, חוזר לשער המלך בלבוש מכובד, ולא קם ולא זם ממנו, ואפילו לא מראה שהוא מפחד ממנו. ובזה הוא מראה לאמן שאפילו את הגזירה של אמן הוא לא תולה באמן עצמו, אלא בקדוש ברוך הוא. ולכן וימלא אמן על מרדכי חמה. כי זו נקודת השבר של הגאוותן, שאדם אחד, ויהיה מסכן ככל שיהיה, שלא מוכן לתת לו כבוד, יכול לשבור לו את כל ההרגשה הטובה על כל מה שהוא כבר הצליח להשיג, והכל לא שווה בעיניו. ועל זה יתמלא אמן חמה. כי הוא הרי לא חשב שעכשיו, אחרי שלמרדכי כבר אין מה להפסיד, מרדכי כן ישתחווה פתאום. אבל הוא גם לא חשב שיהודי שכבר נמכר להריגה עם כל העם שלו יוכל לקלקל לו ככה את מצב הרוח, ולהוציא לו את כל האוויר מהמפרשים. ועל זה הוא כעס. אבל לאמן הייתה בעיה. כי סתם להרוג את מרדכי לא יעזור לו, גם כי זה עצמו לא נראה טוב, כי זה יחשוף את החולשה של אמן, כי הרי מרדכי במלא כבר מכור להריגה יחד עם העם שלו. ואם עכשיו אמן הורג אותו, זה מראה שהוא כל כך חלש וקטן, עד שאפילו אדם כמו מרדכי מצליח להפיל אותו עד כדי שהוא חייב להרוג אותו. וזה ממש לא יוסיף לו כבוד. וגם, כי אפילו אם הוא יהרוג אותו, מרדכי עדיין לא ישתחווה. וכיוון שמרדכי הוא אדם מכובד בשער המלך, תמיד הזכירו שאדם מכובד כזה לא ישתחווה לאמן, והריגה לא תשנה את זה. ולכן צריך עצה איך לנקום במרדכי, בצורה שתחזיר לאמן את שמחת החיים, בלי לפגוע לו בכבוד. ולכן בינתיים, ויתאפק אמן, ויבוא אל ביתו, והוא לא יורג את מרדכי, אלא וישלח ויבוא את אוהביו, שיעצו לו במבט חיצוני, ואת זרש אשתו שהיא כגופו, ותבין לליבו יותר טוב מכל אחד אחר. ויספר להם אמן, כלומר הוא ניסח להם בפירוט, ולא שהם לא ידעו על כבוד השורו ורוב בניו, אלא כדי להראות להם שגם אחרי שהוא יושב ומפרט את כל המעלות שהוא כבר הצליח להשיג, עדיין מרדכי מצליח להפיל את המצב רוח מול כל זה. ולכן אמר להם את כבוד עושרו, כלומר שהוא לא רק עשיר עד כדי שהוא יכול לקנות כל מה שהוא ירצה, אלא יש לו עוד הרבה מאוד כסף סתם בשביל להוסיף לו כבוד, וזה מה שעניין את המן בעושר שלו. ורוב בניו, שוב, לא מעניין את המן אם הם אוהבים אותו ואם הוא אוהב אותם, אלא שיש לו הרבה בנים וזה נחשב כבוד. ואת כל אשר גידלו המלך, כל הפרטים והמעלות שהמלך גידל אותו בתפקידים שלב אחרי שלב, ואת אשר נישאו בכבוד עד שהוא על השרים ועבדי המלך, והוא יותר מכולם חוץ מהמלך עצמו. ויומר המן, כתוב ויומר המן אפילו שגם עד עכשיו הוא דיבר, כי עד עכשיו הוא לא חידש להם כלום, הוא רק הראה להם שמרדכי מפיל אותו גם מול כל זה. אבל כאן הוא מחדש להם, כי הם לא יודעים עדיין על המשתה. והוא מחדש להם מעלה שהם לא הכירו, שזו נקודה שמאוד חשובה לאמן. אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך, כלומר שבעיני המלכה אני שווה כמעט למלך. אלא משתה אשר עשת, כי אם אותי, אמן לא מתפעל כל כך עם מה שהאסתר הביאה אותו למשתה, כמו שהוא מתפעל עם מה שהיא לא הביאה אף אחד אחר. כלומר, גם בעיני המלכה אין מי שישווה לי בממלכה, אלא רק המלך. ואל תגידו שזו הייתה מעלה חד פעמית, או שהיא תקרה לעתים רחוקות. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. עוד יש למה לצפות. ומכל אלה הייתי אמור להיות מאוד שמח עכשיו, אבל וכל זה איננו שווה לי. שעכשיו גיליתי שכל אלו לא שווים לי ולא מסמכים אותי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי, למרות שהוא היהודי ומיועד להשמדה כבר, יושב בשער המלך בכבוד שלו, בלי שק ואפר, ולא משתחווה לי. ואם כן צריך עצה, איך משהו יהיה שווה לי בחיים? ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו. זרש יודעת איך המן מרגיש באמת, כי היא מתאימה לו וגם היא גאוותנית, והכבוד של המן הוא גם הכבוד שלה, לכן היא בעיקר עונה. אבל אוהביו של המן לא דומים לו. הם אלה שמוכנים שהמן יתגדל עליהם ושהם יהיו מתחתיו, ולכן הם לא יודעים מה הוא בדיוק מרגיש, ורק מצטרפים אליה. יעשו עץ גבוה 50 אמה, כלומר 25 מטר, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. מה זה יעזור לאמן? בשביל זה הוא צריך את היועצים? הוא לא יכול לחשוב לבד להרוג את מרדכי? אלא שזה פותר את הבעיות שהיו לאמן. הבעיה היא שאם אמן יהרוג את מרדכי זה לא ייראה טוב. לכן צריך שהמלך יעשה את זה. כך שבכלל לא אמן הרג את מרדכי, אלא המלך מהסיבות שלו. והמלך כמובן יסכים להרוג את מרדכי בשביל אמן, כמו שהסכים להרוג עם שלם בשביל אמן. ועדיין יש את הבעיה שמרדכי היה מכובד וישב בשער המלך ולא השתחווה לאמן. ואת זה יפתור מה שיהיה העץ גבוה 50 אמה. כי זה יראה שמרדכי מרד במלך, ומרוב שהוא היה חשוב ויושב בשער המלך, צריך גם לתלות אותו בפרסום גדול מאוד. ואז יצא שדווקא מה שמרדכי היה חשוב וישב בשער המלך, זה מה שהביא לו נפילה יותר גדולה. וכמה שהוא עלה יותר למעלה, ככה הוא נפל יותר עמוק. ולכן יוצא שהיה עדיף לו לא להיות מכובד בכלל, כי דווקא משהו מכובד גרם לו למות בצורה יותר מפורסמת. ואם כך, מה שמרדכי היה חשוב היה רק לרעתו, ואין ביזיון לאמן במה שהוא לא השתחווה לו. וכמובן שבזה זרש ואוהביו של אמן מכינים בעצם את הנפילה שלו ואת מה שיתראה, שכל מה שהמלך גידל אותו וכל הכבוד שהוא צבר היו רק לרעתו, ולכן אין בהם ממש. וכיוון שפתרנו את הבעיה הזו, ובוא עם המלך למשתה שמח, כי הרי כל הבעיה הייתה שאתה לא שמח בחלקך, אז אחרי שמרדכי התעלה בפרסום גדול ולא על ידך בכלל, לא יפריע לך עוד כלום, ותוכל ליהנות מהמדרגה החדשה. ויתב הדבר לפני אמן, ויעש העץ. אבל ללכת לאמור למלך, הוא ילך רק בבוקר. כי ברור שהשמחה על הנקמה במרדכי לא תחזיק אצל אדם כמו אמן הרבה זמן, עד שהוא כבר ימצא משהו חדש שלא מספיק טוב לו. ולכן צריך שיתלה את מרדכי בבוקר, כדי שמיד אחרי זה הוא ילך למשתה ועוד יהיה שמח. ובפועל זה דחה גם אותו למחר, שיתהפך מזלו והמזל של ישראל יגבר.